קראנו בפרשת מטות בלב של הפרשה על מלחמת מדיין. אנחנו רואים ש בכניסה לארץ, בכיבוש הארץ, חוץ מהמלחמה על הארץ, עוד לפני שנכנסים על הארץ, יש מלחמה מיוחדת, מלחמת מדיין, והיא שונה מהמלחמה על הארץ. השינוי העיקרי, שאם במלחמה על הארץ כל עם ישראל שותף במלחמה, כולם משתתפים במלחמה. גם כשנלחמים על הארץ, אז בהמשך הפרשה אנחנו רואים שגם כשכל עם ישראל נלחם, אז יש סיירות, יש חלוצים, יש את אלה שלוקחים על עצמם עול מעבר לאחרים. כלומר, גם בכיבוש הארץ אנחנו רואים חילוקי מדרגות, שיש שהם חלוצים יותר ויש שהם נלחמים כמו כולם. אבל חוץ מזה יש את מלחמת מדיין כמלחמה של 12 מיוחדים, לפי המדרש 24,000 מיוחדים, שרק הם יכולים לעשות את המלחמה הזאת. אז אני מתחיל בשאלה הזאת, מה התוכן של שתי המלחמות האלה? מכאן הלכנו נעבור קצת להתבונן על הימים שאנחנו נמצאים בהם, נתבונן קצת על מהלכי הגאולה, כן, ננסה להתבונן על עבודת השם המיוחדת שיש בימים האלה. האם אנחנו מחכים לנס? ואם אנחנו מחכים לנס, מה סוג הנס שאנחנו מחכים? ואם אנחנו מחכים לסוג מסוים של נס, איך אנחנו מייצרים את הסוג הזה של הנס? אז כדי להתייחס לעניין הזה, צריכים להתבונן על מהלך הגאולה המיוחדת שאנחנו נעקן, על מהלך הגאולה, מהלכי הגאולה שאנחנו נמצאים בתוכה, ומתוך זה נגיע לעניין הזה של הניסים ונפלאות. אז אנחנו כבר דיברנו בשיעורים אחרים בהרחבה, והסברנו שיש למהלך הגאולה שתי אופציות, שני אפשרויות. יש גאולה שהיא גאולה שנקראת בחינת זכו. מהי גאולת זכו? עם ישראל עובר 2,000 שנה את הגלות, והגלות משנה את הרצונות של האומה. האומה משתוקקת להשראת שכינה, האומה מצפה לגאולה ו עושה מעשים נפלאים כאלה, חוזרת בתשובה. הקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל חוזר בתשובה, אז בוודאי התשובה מיד מולידה גאולה גדולה. זו גאולה שבאה בדרך שאם עם ישראל חוזר בתשובה. אבל יש גאולה שהיא יכולה לבוא גם שלא מכוח תשובת עם ישראל. אז על כך יש מחלוקת בין התנאים בגמרא, בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, האם אם ישראל לא עושים תשובה, נגלים ולא נגלים או שלא נגלים. ודעת רבי יהושע שגם אם עם ישראל לא עושה תשובה, בכל אופן באה הגאולה. דעת רבי אליעזר שגאולה תלויה בתשובה. גם בדעת רבי אליעזר שאומר שגאולה תלויה בתשובה, לא כתוב מה האיכויות של התשובה, מה הכמויות של התשובה. יכול להיות שגם רבי אליעזר אולי מודה לכך שהגאולה לא באה רק בכלים, בעוצמות של התשובה, אבל דבר אחד אומר רבי אליעזר, שכדי להניע את מהלך הגאולה צריך הקדוש ברוך הוא לראות איזושהי חזרה בתשובה. רק שיש איזושהי חזרה בתשובה, מתחיל גלגל הגאולה. אחרת, הקדוש ברוך הוא לא מתחיל את גלגל הגאולה. ככה משמע מדברי הזוהר. שהזוהר אומר, מביא מימרה בשם רבי אליעזר. שרבי אליעזר אומר, שגם אם יש בנישת אחדה, יש בית כנסת אחד, ש... מהדרו בתשובה, בתיובתה, חוזרים בתשובה. כלומר, אם יש קהילה אחת שמחליטה לחזור בתשובה, בזכותה, בגיני, יפקון ישראל מן גלותה, יצאו עם ישראל מן הגלות. זאת אומרת, אם נאמר שהתלמוד בבלי והזוהר הם משלימים אחד את השני, יש כאן איזשהו צמצום במחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. הגאולה, מהלך ענקי של השראת שכינה, מהלך גדול של השראת שכינה. והגודל של השראת שכינה, המדרגה שצריך להגיע אליה בגאולה, היא מדרגה כל כך גדולה, שנכון שצריך את ההתאות הדלתתא לפי דעת רבי אליעזר, אבל גם רבי אליעזר מסכים לזה שצריך גם הרבה סייעתא דשמיא. כך ניתן ליישב לפי דעת רבי אליעזר הרבה הרבה פסוקים שרואים בהם שהדו-שיח שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כל הזמן אומר, אתם לא ראויים לגמרי לתשובה. שהפסוקים הכל כך מעדדים והכל כך מפורשים, זה מה שמביאים יחזקאל הנביא, שיחזקאל הנביא אומר בנבואה כל כך מפורשת, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, אתם עם ישראל, אני מוציא, אני אעשה גאולה, לא בזכותכם אתם עושים, אני אעשה את הגאולה. בושו ויקלמו בית ישראל. והגאולה מהי? זה בגלל שמי המחולל בגויים. לא למענכם אני עושה בית ישראל. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שמה. לא למענכם אני עושה נאום השם אלוקים, יוודע לכם, בושו ויקלמו מדרככם בית ישראל. אז איך נסביר את הפסוקים האלה לפי רבי אליעזר? הכוונה היא שיחסית למה שראוי להביא את הגאולה, יחסית למה שהגלות הייתה צריכה לעשות, באופן יחסי למה שציפו אולי מהתגובה של עם ישראל לגלות, למה שהגלות הייתה צריכה לזכך אותנו, יחסית בושו ויקלמו. כמו שאנחנו אומרים בתפילה בשני וחמישי, תפילה שנאמר מחר, שמה נאמר, מה נדבר, נספס את דרכנו ולחקורה, אנחנו מתביישים עם מעשינו זה, כי זו העמדה שבאמת יחסית ל... טוב שהקדוש ברוך הוא מטיב, ולגודל הגאולה שתהיה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא בעובר ושב נמצא בזכות גדולה, ואנחנו בעובר ושב לא בטוח שאנחנו בזכות. ויכול להיות שאנחנו צריכים, כן, כמו שאומר הנביא כאן. אז יש דרך גאולה שהיא בכלל מתחילה מכוח זה שיש חילול השם, או גם אם היא לא מתחילה, אבל בוודאי הנשמה של הגאולה היא לא כל כולה מכוח מעשינו. ואחר כן כן יש כאלה שדייקו שבחיים, כן, שפסקו כמו רבי יהושע, אבל גם אם לא פסקים כמו רבי יהושע, הרמב"ם אומר גאולה תלויה בתשובה. בכל אופן אנחנו אומרים שגם אם גאולה תלויה בתשובה, השאלה זה לא אומר שהגאולה היא בממדים של התשובה. וגם אם תחילת הגאולה התחילה מההתערותא דלתתא, אבל מהלך הגאולה הוא מהלך גאולה שהוא מעל ומעבר לתהליכי התשובה שבאים מתוכנו, מקרבנו. וזה מה שמביא אחר כן את המוראים, כן, אצל המוראים זה כבר דעה נפוצה, שיש שני דרכים לגאולה. שהמאמר המפורסם ביותר על הפסוק בספר ישעיה, אני השם באיתך אחישנה, שחזל דרשו את הוציאו את הפסוק מפשוטו ואמרו שבפסוק הזה יש תיאור לשני צורות של גאולה. יש דרך גאולה שהיא נקראת גאולת אחישנה, ויש דרך גאולה שהיא בדרך של ביתה. צורת הגאולה של אחישנה זה אומר שהגאולה באה עוד לפני הזמן שהקדוש ברוך הוא קצב לגלות. ואיך הגאולה באה לפני זמנה, בטרם זמנה? מכוח ההתערות הדלתתה, מכוח תשובה ומעשים טובים, באה ומקדימה הגאולה. זה אם הגאולה באה בדרך של אחישנה. אבל יש דרך גאולה שהיא באה רק כשמגיע העת הזאת שכבר חילול השם כל כך נוראי, והגיע העת שהקדוש ברוך הוא יקדש את שמו בעולם, ואז הקדוש ברוך הוא מביא גאולה. ובמה תלוי הדבר הזה, אם הגאולה היא באה בעיתה או באה באחישנה? אומרים חז"ל, זכו, אם עם ישראל עושה תשובה והם בחינת זכו, אחישנה, לא זכו בעיתה. איך אנחנו יכולים לדעת כשהגאולה תבוא? האם הגאולה באה בדרך של זכו, או הגאולה באה בדרך של לא זכו? אז הדרך הפשוטה ביותר, תתבונן, תסתכל. אם אתה רואה שעם ישראל מתחיל להתקבץ לארץ ישראל, אתה לא רואה יהודים צדיקים, אתה לא רואה אנשים הולכים כל יום למקווה, אתה לא רואה פיות הלך, אתה לא רואה מניחים תפילין, אתה לא רואה זה, פשוט מאוד תסתכל. זכו או לא, הם עושים תשובה או לא עושים תשובה. אתה רואה איזשהו דבר תמוע, אתה רואה מחד שעם ישראל הולך ונגעל, ומאידך אתה רואה שעם ישראל מבחינה רוחנית הוא לא מתקדם. אז זה היה הפירוש הפשוט ביותר שלא זכו. אבל הרי גם זה לא דבר ברור, איך אתה יכול לקבוע מצדיק מרשע? יכול להיות שזה עם הפיות הלך והולך למקווה, אתה לא יודע להסתכל עליו טוב והוא לא כל כך צדיק. ודווקא היהודי שלא נראה עם פיות ולא נראה עם שטריימל, דווקא הוא צדיק גדול. ואיך אתה בוחן מצדיק מרשע? אז אומר האור החיים, יש מבדק אחר, מבחן אחר, איך אתה בודק על מגאולה בדרך שזכו או בדרך שלא זכו. הוא מתבסס על זה על מאמר אחר של המוראים. שגם הוא מאמר מפורסם, שדרך הגאולה ודרך זכור או לא זכור, זה שני מהלכים של גאולה, זה שני צורות של איך הקדוש ברוך הוא בא וגואל. יש דרך גאולה של זכור, אם בדרך של זכור, אז שכתוב אחישנה, אין הכוונה רק שזה יבוא תרם זמנו, אלא גם כשזה בא, זה בא מהר. נו, איך הדברים יכולים לבוא מהר? עם שנמצא בכל קצוות תבל, איך מהר הוא מתקבץ לארץ ישראל? ניסים ונפלאות. הניסים הם הדילוגים על התהליכים שלוקחים את הזמן, על התהליכים הטבעיים, וזה, ואז הגאולה באה בקצב מסחרר, כענני שמיה. אבל כשהגאולה היא לא זכור, כשהגאולה היא בעיתה, זה גם אומר שזה בא בקצב של עולם הטבע. זה בא בקצב איתי. ואז הגאולה היא באה ללא ניסים ונפלאות גלויים. ואז זה לוקח עד הרבה זמן. אומר האור החיים, פתח את העיניים ותסתכל. אם אתה רואה ניסים ונפלאות, שם ישראל חוזר לארץ בצורה של ניסים ונפלאות, אז אתה יודע שזה צורת גאולה של אחישנה. אבל אם אתה רואה גאולה שהיא לוקחת זמן, והקצב שלה הוא, היא מתלבשת בצורה בדרך הטבע, זהו המבחן לזה שזה גאולת לא זכור. אז ודאי, לפי שני המבחנים שאנחנו אמרנו, בוודאי ששני הדברים נראה שאנחנו במהלך גאולה שלא זכור. מה זה אומר? עד מתי השיעור הזה? 8:15, כי אני צריך בסופו של דבר להגיע לנס גם. מה זה אומר? מה? זה, אז השיעור ידלק דברים. כן. מה זה אומר שהגאולה היא בדרך הטבע? אז אומר על כך מביאים מסורות בשם הגאון מווילנה בספר כל התור, שאחד מהדברים המשמעותיים ביותר, האם הגאולה היא בדרך של זכור או בדרך לא זכור, זה איך הגאולה באה? האם הגאולה באה על ידי מאמץ אנושי, או הגאולה באה בסייעתא דשמיא, בהתערותא דלעילא? כשדברים באים בדרך ניסית, אז זה אומר כך, שאדם, שעם ישראל הגיע למדרגה רוחנית עליונה, שאז מכוח הזכויות של עם ישראל, זכויות רוחניות, הקדוש ברוך הוא בא ומשפיע שפע של גאולה עצומה, של ברכה עצומה, של השעת שכינה עצומה. והשפע הזה הוא שפע שהוא לא עם ישראל צריך לייצר אותו. הוא בא בדרך ניסית. מה הפירוש של נס? הפירוש של נס שזה בא לא בכלים אנושיים. זה בא מעבר ל... כלים האנושיים הרגילים. אבל כשהגאולה באה בדרך טבעית, המשמעות של זה היא שהגאולה תבוא דרך המאמץ האנושי, דרך העבודה האנושית, דרך הכלים האנושיים, דרך הבחירה החופשית של האנשים. והכלים לגאולה הם יבנו לפי המידה, לפי הכוח, לפי ההשקעה של עם ישראל בגאולה. כמה שעם ישראל יעשה מעשים, כשהמעשים הם צריכים להיות משני הסוגים, אומר הגאון מווילנה, זה מביאים בשם הגאון מווילנה, גם מעשים רוחניים, זאת אומרת, יש כנראה דברים רוחניים שמתאימים לעבודת השם של הגאולה, שצריכים לעבוד את השם ולהתקדם רוחנית בדברים שקשורים לגאולה. וגם מעשים ממשיים של לעשות מעשים שמביאים את הגאולה, שזה עבודת קיבוץ גלויות. כן, אז הגר"א מדבר שם על שלושה דברים: עבודת קיבוץ הגלויות, עבודת יישוב הארץ, ביאור רוח חתומה מן הארץ. כלומר, יש פה שילוב של מעשים מסוגים שונים, שהם גם מעשים שקשורים לצדדים החומריים של הגאולה, גם מעשים שקשורים לצדדים הרוחניים של הגאולה. אז לפי הקצב של המעשים, לפי הכלים שבני אדם מתחילים להשתתף בהם, לפי זה באה הגאולה. אז מה יוצא כאן? יוצא איזו שהיא גאולה מיוחדת, שהמניע של הגאולה, המוביל של הגאולה, המחליט של הגאולה, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול לחכות, והוא לא יכול לחכות עד שעם ישראל יעשה תשובה, או לפחות שעם ישראל יעשה תשובה שלמה. אז מחליט הקדוש ברוך הוא, אני גואל. אבל ההוצאה לפועל של סוג הגאולה הזאת, כיוון שהגאולה הזאת היא, עם ישראל עוד לא עשה תשובה, ואז נראה לה אין כלים לקבל את אור הגאולה במכה אחת, בשפע אחד, אני מסביר הגרא שמגאולה כזאת, אם היה בא אור בצורה של השחת שכינה גדולה ברגע אחד, בדרך של נס, לא היה את הכלים לקלוט את האור הזה, והיינו שוב חוזרים למצבים שהיה בעבר של אורות גדולים, מעמד הר סיני שאחריו יש חטא עגל, בבית ראשון שאחריו יש שלמה, ונפילות שונות. כאן הקדוש ברוך הוא רוצה שהגאולה היא תוכל להיות איזשהו דבר שהוא לנצח נצחים, שהוא יהיה בכלים של עם ישראל, ולכן הגאולה הזאת באה בדרך של כמעה כמעה, בדרך של עקב וצד אגודל. וככה אנחנו יכולים כל פעם לקלוט עוד קצת אור, ועוד קצת אור של גאולה, ועוד קצת אור של גאולה. האם גאולה כזאת היא, זה אומר שמדרגת הגאולה בסופו של דבר היא תהיה מדרגה גאולה נמוכה יותר מאשר אם הגאולה הייתה בדרך ניסית? האם נאמר שדרך הגאולה בדרך של לא זכור היא דרך גאולה שבסופו של דבר מגיעים בסוף לתוצאות פחות שלמות מאשר דרך גאולה ניסית? אז על כך יש איגרת של מרן הרב, שהרב אומר שזה שהגאולה היא באה בדרך של כמעה כמעה, בדרך איטית, לא רק שלא נגיע לתוצאות פחותות, לא רק שזה לא מבטא ראותה בגאולה, זה אפילו גבורת הגבורות, זה אפילו יביא אותנו למדרגה עוד יותר עליונה. זאת אומרת שהגאולה בדרך שהיא כמעה כמעה, נכון שהיא לוקחת יותר זמן, נכון שהיא בקצבים אחרים, נכון שהיא דורשת אנרגיות אחרות, אבל מכיוון שהיא איטית כזאת, ומכיוון שהיא טבעית כזאת, אז היא כוללת, היא נכנסת עד, הופכת את כל ה... כן, כל כלי וכלי של הגאולה הזאת הולך ונבנה, וכל כמה שנים הקדוש ברוך הוא בוחר איזשהו דבר אחר לבנות, וככה לאט לאט הולכת וצומחת הגאולה מן הארץ עד השמיים. כלומר, הגאולה בדרך ניסית הייתה, השמיים היו יורדים וגואלים את הארץ. הגאולה בדרך טבעית, בדרך שלא זכו, היא בנויה בצורה כזאת שזה מתחיל מן הארץ מהטבע, מלמטה, מהכוחות הכי פשוטים, ולאט לאט זה הולך והולך ויבנה, עד שכל הכוחות הפשוטים יהיו בנויים, עד שבסופו של דבר נזכה להגיע לתוצאה לא פחות מופלאה מאשר התוצאה שהייתה באה בגאולה שהיא בדרך של אחישנה. וכאן אנחנו מגיעים להתבוננות שאולי היא קשורה לתקופה שאנחנו עומדים בפניה, נמצאים בתוכה. מה? איזה בעיה יכולה להיוולד כתוצאה מכך שגאולה היא כמעה כמעה? הבעיה שיכולה להיוולד כתוצאה מזה שהגאולה כמעה כמעה היא שלא ברור שאנחנו בזמן של גאולה. הבעיה שגאולה כמעה כמעה שהקדוש ברוך הוא לא ברור שכל המהלך שקורה בגאולה שהיא כמעה כמעה הוא מהלך שבא מעת השם. לא ברור שבאמת המנוע לכל השינויים זה הקדוש ברוך הוא. כי בצורה חיצונית נראה שזה המעשים האנושיים הם אלה שמולידים את השינויים באומה. אבל אנחנו הרי בעומק יודעים לא ככה, אנחנו בעומק אומרים מצד עם ישראל, מצד עצמו, זה הרי גאולה שלא זכו. אלא מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לאט לאט בונה בתוכנו כוחות כאלה, שהם יהיו כוחות שעל ידי כל מיני מצבים, מצבים יותר נחמדים ומצבים פחות נחמדים, מצבים של מלך קשה כאמן וכל מיני מצבים, אנחנו נדחפים להיבנות ונדחפים לבנות כוחות שהם יתאימו לאט לאט על הגאולה, כשאנחנו לא תמיד יודעים מי דחף אותנו לדבר הזה. לא תמיד אנחנו מודעים לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא שמביא אותנו לארץ הוא זה שזורק עלינו מים טהורים. זריקת המים טהורים זה לא דבר שנעשה בפרסיה וגלוי. זה איזשהו דבר שנעשה בתוככי האומה. זה דברים שנעשים בתהליכים נסתרים כאלה שהולכים ובונים את האומה. אז קורה מהלך של גאולה. קורה מהלך של שינוי, והוא יוצר בעיה מאוד גדולה. כי כשמצב שאומה מפוזרת בכל רחבי העולם, במיסים ונפלאות היינו באים לארץ, מי היה יכול לבוא ולהגיד שזה לא מאת השם? אף אחד לא היה בכלל מעלה ספקות בעניין. וכאן אנחנו נמצאים במצב כל כך מסובך, כל כך לא נורמל, כל כך קשה לזהות שיש פה גאולה. הצדיקים אומרים, זה בני אדם רגילים עושים את הגאולה. וגם לא כל כך מרגישים את השינויים. למה לא מרגישים את השינויים? כי כיוון שקצב הגאולה הוא איתי, אז כל פעם מתקדמים עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד מצוין. טוב, תפתח את העיניים. במאה שנה התקדמת כבר קילומטרים. אתה לא שם לב שקרה משהו? לא, אדם לא שם לב לזה. כי אדם כבר מתרגל לטוב, אז הוא חושב שזה דבר מובן מאליו. עוד קצת טוב מובן מאליו. עוד קצת טוב מובן מאליו. אז אי אפשר לזהות שיש שינוי. אבל אם תסתכל, תעצום רגע את העיניים, ותגיד לעצמך מה קרה במאה השנה האחרונות, ותחשב שזה קרה בשנייה אחת, אז לא תבין שזה גאולה. אבל זה טבע האדם הוא לא כזה. טבע האדם הוא שברגע שהדברים באים בצורה של טיפין טיפין, זה כמו טיפות מטפטפות על הסלע, אדם מסתכל, הטיפה לא עושה שום דבר לסלע, הסלע אותו דבר, אבל זה כי אתה מסתכל על טיפה, ואחר אתה רואה עוד טיפה, זה כל פעם עוד שנייה, עוד טיפה, עוד טיפה, אבל בסופו של דבר, הטיפות האלה, הם יבקעו את הסלע בסופו של דבר. אז זה מאוד מאוד קשה לזהות. קשה מאוד מאוד לזהות. ואז בכל אופן, יש המהלך הוא שהקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, והוא כן, ממשיך לבנות בצורה הזאת, אפילו שהרוב לא מזהים עוד שזה גאולה, אפילו שעוד לא נקראת הגאולה בשם השם, אפילו שהדברים הם לא, עוד לא, אין בהירות של גאולה, הקדוש ברוך הוא ממשיך להוביל את מהלך הגאולה. אבל הרי בסופו של דבר, הרי מטרת הגאולה, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגלה. מטרת הגאולה, שיתברר שכל מה שקורה זה מעט השם. שמי עומד אחר כותלנו, הקדוש ברוך הוא. שכל המהלך הנפלא הזה זה מעט השם. הרי צריך שזה יתגלה. לשם כך, יש באיזשהו שלב רעידת התאמה, נוראית, שקוראים לה מלחמת גוג ומגוג. אנחנו לא נוכל להיכנס לכל הלימוד של הנושא הזה, אבל אנחנו בקיצור אומרים את המטרה של מלחמת גוג ומגוג. המטרה של מלחמת גוג ומגוג זה קידוש השם. זה לחשוף מי עומד מאחרי כל המהלכים, מי עומד מאחרי כל העולם, מי עומד מאחרי כל ההיסטוריה. זה מלחמת גוג ומגוג. שהצורך במלחמת גוג ומגוג הוא רק בצורת גאולה של ביתה, בצורת הגאולה של ביתה, שעם ישראל חוזר ומתקבץ לארץ ויושבים בצורה נינוחה וזה, ואז הגויים מתחילים לפחד מהעם הזה ומרגישים, אוי, העם הזה לאט לאט בלי שאנחנו שמים לב הולך ונהפך להיות מעצמה. העם הזה התחיל בצורה מצ'וקנקת, אבל לאט לאט הולך ונהיה עם רציני זה. בסדר, אנחנו היינו רגילים לזה שהיהודים הם בגלות, בסדר, אנחנו מקבלים. טוב, הקדוש ברוך הוא רחמן, וזהו, בסופו של דבר גם על היהודים הבזויים האלה, הוא מרחם עליהם, והם מרחם עליהם, ונותן להם איזה מדינונת, שירגישו קצת בנוח, וזה, בסדר, גם זה אנחנו מקבלים. אבל מעצמה הם רוצים להיות? לא ניתן להם. ואז מתחילים כל הגויים למצוא את כל הדרכים שבעולם, שעם ישראל לא יצליח לעלות לקומה הענקית של הגאולה, לזה שהוא נהפך להיות מעצמה רוחנית, מנהיגה את העולם הרוחני כולו, והגויים עושים מלחמה על המהלך הזה. ואז כשמדובר על השלב הזה שאם עם ישראל הוא עם גדול או עם רגיל, פה כבר צריך את שם השם. פה כבר אי אפשר לבוא רק עם כלים אנושיים. פה אי אפשר לבוא רק עם איזשהו דבר אנושי. פה כבר הקדוש ברוך הוא צריך לחשוף. כן, מה שהיום מתחילים ללכת ברחוב, מי המלך? כן. כלומר, פה צריך לחשוף את הקריאה בשם השם. ואז יש את המהלך שמלחמת גוג ומגוג. שמלחמת גוג ומגוג, עיקר המידה, עיקר העניין שצריך עבודת השם שנדרש מאיתנו במלחמת גוג ומגוג, עיקרה הוא לא רק להאמין בהשם, אלא גם לבטוח בהשם. מה ההבדל בין אמונה לביטחון? אמונה היא הידיעה הברורה שכל מה שקורה זה מעט השם, ומה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא עושה לטובתנו וכו' 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 וכו'. זה אמונה. מה זה ביטחון? אני אומר את הדברים בעיקר על פי דרשה מאוד ארוכה של בעל הלשם שבו והחלמה, כן, גדול המקובלים בדור הקודם. עוד הרבה אחרונים אמרו דברים מעין הדברים האלה, אבל אנחנו לוקחים את גדול המקובלים של הדור הקודם. העניין של הביטחון זה להאמין שהשם נמצא בקרבך. לבטוח בזה שהקדוש ברוך הוא איתך, ואז מאלה אף אחד לא יכול לך. שאתה גדול. זאת אומרת שאתה גדול, לא בגלל שאתה גדול. שבקרבך נמצא גדול. שאתה בטוח בזה שהקדוש ברוך הוא בצד שלך, איתך, וממילא שום דבר לא יכול להכריע אותך. אתה בטוח בכך שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, כי הרי אתה עבדו של הקדוש ברוך הוא. השורש של הניסיון הזה, אומר בעל הלשם שבו בהחלמה, זה לפני מתן תורה, כשהמלאק בא להילחם עם עם ישראל, ועם ישראל שואל, היש השם בקרבנו עם עין? והשאלה הזאת, היש השם בקרבנו עם עין, זה ניסיון, המסע ומריבה, זה הניסיון של מידת הביטחון. שאתה צריך להאמין בכך שהקדוש ברוך הוא מאחרי כל המהלכים שקורים לך. שאתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא איתך. אתה לא צריך לפחד מלהיות גדול. אתה לא צריך לפחד מלומר את הדבר הזה שבקרבך קדוש. שאתה צריך להגיד את הדבר הזה, שאתה מלא דבקות אלוקית, ושאף אחד לא יכול לדבקות האלוקית הזאת. זהו הניסיון של מלחמת גוג ומגוג, או זה עבודת השם של מלחמת גוג ומגוג, שכפי מה שאנחנו רואים בנביאים, זה ניסיון גדול בתוך עם ישראל, להרגיש את תחושת הגאולה, להרגיש את הביטחון בגאולה, להרגיש את הביטחון שהקדוש ברוך הוא איתנו, זהו הניסיון. להאמין בגאולה, זהו הניסיון של דור הגאולה, להאמין שכל מה שקורה זה לא מהלכים אנושיים. הכל מעט השם. הכל זה הקדוש ברוך הוא מניע. זהו המבחן הגדול של מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, בנביאים, המבחן הזה מתואר כמבחן של איזושהי פצצת אטום כזאת, של מלחמת עולם ענקית, שהיא גם יהיה בהמון איסורים, וחצי העיר יגלו, והמון המון המון תיאורים שהם נוראים. אבל יש לנו מסורת. מגדולי גדולים, מהגאון מווילנה, בשם הארי הקדוש, בשם אדמו"רים ענקיים, שהצרות של מלחמת גוג ומגוג לא יהיו כמו שהן כתובות בנביאים. לא בגלל שדברי הנביאים לא אמת, חס וחלילה, אלא בגלל שהצרות האלה היו כל מיני אופציות איך הם יצאו אל הפועל. וכיוון שהגלות התארכה, מכיוון שהגלות הייתה מאוד מאוד ארוכה, כבר רוב הצרות מאחורינו. והצרות שמתוארות סביב מלחמת גוג ומגוג הם לא יהיו בצורה שמתוארות בנביאים, בגלל שאת האבן הגדולה הזאת של היסורים שמתוארים במלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא כבר חילק לאבנים קטנות 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 במשך דורות על גבי דורות של יסורי יסורים שעם ישראל סבל. אבל מה אנחנו אומרים? שלמרות שגדולי הדורות אמרו שהבחינה של היסורים היא מאחורינו, אבל התהליך, הבירור שצריך לעשות, צריכה לעשות מלחמת גוג ומגוג, הבירור הזה עוד חי וקיים. זה בירור שצריך לעשות. בכל מהלך גאולה שהיא בדרך שלא זכו, בדרך טבעית, יש שלב שצריך להתברר מי עומד מאחרי זה. גם כאן ייתכן שזה לא יהיה בצורה כזאת של בירור חד פעמי. יכול להיות שכמו שברכת השנים זה בא בדרך של מדרגות על גבי מדרגות. שקיבוץ גלויות זה בא בדרך של מדרגות על גבי מדרגות. אז גם הבירור הזה הוא לא יהיה בירור חד פעמי, וזה יהיה בירור ש יהיה בו מדרגות על גבי מדרגות. זה תוכן התפילה שאנחנו מתפללים בתפילת 18. מה סדר הברכות בתפילת 18? אז אני עכשיו לא אוכיח שהגמרא במסכת מגילה שמדברת על כך שתפילת 18 תוקנה כנגד מהלך הגאולה. האם הכוונה על מהלך הגאולה של זכו או מהלך הגאולה שלא זכו? לדעתי זה יותר תוקן כנגד מהלך הגאולה שלא זכו. ובמהלך הגאולה שלא זכו, אני לא אתחיל מעתה חונן, אנחנו מתחילים מברכת השנים. או אחרי הצורות הצורות של גאל, של גואל ישראל, יש מהלך של הקדוש ברוך הוא מחליט לרפא אותנו. ואז הגאולה מתחילה קודם כל בברכת הארץ. וכפי שלמדנו בשיעורים אחרים, צורת גאולה שהארץ נגאלת לפני העם, זה צורת גאולה שלא זכו. עכשיו אני לא יכול להרחיב את זה, מי שהיה בשיעורים אחרים, זוכר. אז מתחילים מברכת הארץ. הארץ מתחילה להיות ארץ חיים, ואז היהודים רואים שבארץ ישראל מתחיל להיות חיים, מתחילים להיקבץ לארץ, קיבוץ גלויות. מתחילים להתקבץ לארץ. אבל אז מתחיל להיות השאלה הנוקבת. זכותנו לחזור לארץ? אנחנו גורים לארץ גדולה? או שאנחנו לא רואים לדבר הזה? מהי ברכת השיבה שופטנו? נכון, כלול בברכת השיבה שופטנו, כמו בכל הברכות האחרות, גם דברים פרטיים וגם דברים חצי פרטיים וכלליים. וכמו שבברכת השנים כתוב שאדם מתפלל על הפרנסה, ברכת השנים זה גם פרנסה, אבל כסדר תפילה עיקר העניין הזה של ברכת השנים שארץ ישראל מתחילה להיות ארץ חיים, ארץ שמביאה פירות. מה עיקר ברכת השיבה שופטנו? עיקר ברכת השיבה שופטנו זה המשפט הגדול, הוויכוח הגדול שיש בין ישראל לבין העמים. מי נושא בקרבו את הצדק? האם הגויים צודקים, או שהגויים עושים עוולות נוראיות בכך שהם לא נותנים לעם ישראל את מקומו בין העמים, לא נותנים לו גם לחזור למקומו, ועל זה יש משפט נוראי. ודאי שגם המשפט הזה הוא יכול, בסופו של דבר צריך זה שיהיו בתוך עם ישראל כאלה שמאמינים בזה שזה הדבר הצודק ביותר, החזרה שלנו לארץ. ועל זה יש אחרי כן ברכת למלשינים אל תהיה תקווה. מה זה ברכת למלשינים אל תהיה תקווה? יש כל מיני סוגי למלשינים. הבירור הזה, האם אנחנו צודקים בחזרה לארץ או לא, הגויים מבלבלים לעם ישראל את הבהירות בדבר הזה. הגויים לא, משבשים את הבירור הזה שהחזרה של עם ישראל לארץ זה הדבר הצודק ביותר, זה המשפט הצודק ביותר, ועל זה אנחנו מתפילים. כן, הברכת למלשינים של תהליך הגאולה זה אלה שאומרים שישראל לא ראויים לגאולה, אלה שאומרים שעם ישראל לא מגיע לו לחזור לארץ ישראל. זה צורת המלשינים של דור הגאולה, שכופרים בזה שזה גאולה, שכופרים בזה שזה הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור לארץ. ואז עוד לפני בניין ירושלים, עוד לפני צמח דוד, הבירור הזה יכול לבוא רק דרך משען ומבטח לצדיקים. רק דרך ברכת על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני רבן ישראל, שמה אופי הצדקות בברכה הזאת? אופי הצדקות בברכה הזאת זה צדקות של ביטחון בהשם. זה צדקות בזה שהאדם יש לו את מידת הביטחון שדיברנו עליה קודם. זה, אנחנו עכשיו בפרשיות או בברכות, עיקר הכוונה שאתם צריכים בכל 18 לצעוק לקדוש ברוך הוא, זה את האשיב השופטינו, את הלמרשינים, את העל הצדיקים. אז כפי שאמרנו, כמו שברכת הארץ, וכמו שברכת קיבוץ גלויות, יש תהליכים בהתקדמות של המימוש של הברכות האלה, גם באשיב השופטינו, גם בלמלשינים, גם בעל הצדיקים יש תהליכים. גם בעניין ירושלים, בנויה או לא בנויה, נכון? אנחנו לא עיקר המדרגה שלנו, אנחנו עוד לא לגמרי בבניין ירושלים, אבל ירושלים גם לא לגמרי לא בנויה. זה דבר ש... מדרגות על גבי מדרגות בבניין ירושלים. מדרגות על, על גבי מדרגות בבירור הצדיקים. מדרגות על גבי מדרגות ברור המשפט הצדק. ומכאן אנחנו מגיעים לשאלה שפתחנו בה. אנחנו מחכים לנס או לא מחכים לנס? אני לא אוכל להרחיב בזה, אבל באופן כללי התשובה שלנו היא כזאת. אנחנו מחכים לנס שבא מתוך הטבע. כיוון שהגאולה היא בדרך טבעית, אנחנו מאמינים בזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול גם את הטבע. אבל מהי גאולת הטבע? שהטבע יוצר גם את עולם של הנס. מה הפירוש המפולפל הזה? כן, מה הפירוש בזה שאנחנו רוצים בנס שבא מעולם הטבע? נס שבא מעולם הטבע, אני זוכר מהו. מה זה טבע? מה זה שהעולם, הגאולה היא טבעית? הגאולה טבעית פירושה שהגאולה באה דרך הכלים האנושיים. הגאולה באה דרך הכלים האנושיים. יש עבודה אנושית שהיא עבודה כל כולה בטבע, שהיא בונה את עולם הטבע. אבל יש מאמץ אנושי, יש עבודת השם אנושית שהיא מאמץ אנושי שמעורר את הנס. כלומר, יש דרכים טבעיות לעורר את הנס. וזה נושא שלם. ללמוד איך אנחנו במאמץ האנושי שלנו מעוררים את הנס. ועל כך אני אומר מעט נקודות. אנחנו אומרים כך, אנחנו רוצים ניסים שבאים מכוח ההשתדלות האנושית. מכוח ההתערות הדלטטה. כי הרי צריכים להבין, כשהקדוש ברוך הוא נס גמור, הוא נס שלא מתחשב בבחירה האנושית, שזה לא קשור לבחירה האנושית. נס עוד יותר גדול, זה שהנס נכנס לתוך הלב של הבן אדם, וכביכול משתלט על הבחירה האנושית, כביכול להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייכנס ללב של ראש ממשלה או משהו כזה, ויעשה שם איזשהו נס. זה נס שבנס. מהו טבע שמביא נס? להתפלל שאנחנו שרוצים לבטוח בקדוש ברוך הוא, שמי שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא יעורר את הנס. כמה שאנחנו יותר נתחזק במידת הביטחון, מידת הביטחון היא זו שיוצרת את הנס. אז שני דברים. סיפור אחד מה שחזל אומרים, כן, הדרך הבסיסית להבאת נס, זה בדרך כלל נס שבא כתוצאה מתפילה. תפילה היא הפצצת האטום הרוחנית. זה הגיבוש של הרצון שלנו בצורה העוצמתית ביותר שיכול לחולל שינוי של השעה. יש תורה שהיא בונה את המהלך כל כולו. אבל כשאנחנו רוצים שזה לא ייבנה רק כמהלך הדרגתי, אלא שבתוך הביתה יהיה אחישנה, פה צריך לצרף לעבודת התורה את עבודת התפילה. המסופר בגמרא על רבי יוחנן בן זכאי, שבנו חלה, ואז הגיע אליו תלמידו רבי חנינא בן דוסא, ואומר לתלמידו, תתפלל על הבן שלי. שם ראשו בן מרכב, ומיד הברי הבן. ראתה אותו אשתו, שרבי יוחנן בן זכאי, וקצת הרגישה לא טוב. הרי לפני כן, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אילו התיח רבי יוחנן בן זכאי את ראשו כל היום כולו, לא היה בנו נהפך להיות בריא. שאלה אותו אשתו, מה בכי הוא גדול ממך? אמר לה רבי יוחנן בן זכאי, יש שני צורות של עבודת השם. יש עבודת השם של שר בפני המלך, ויש עבודת השם של עבד בפני המלך. מהי בחינה של שר, ומהי בחינה של עבד? אז כמו שבאמת כפשוטו. ראש ממשלה, יש לו שני תפקידים. יש אנשים מוכשרים, אחד שיודע בכישרון רב להיות שר אוצר למשל, נותן לו לקבוע מדיניות אוצר. ואז הוא בכישרונות שלו, ביכולות שלו, מנהל מדיניות אוצר. האם כבודו של ראש הממשלה כל כך גדול בזה שהאוצר מצליח? כבודו גדול בזה שהוא ידע לבחור את שר האוצר הנכון. אבל אחרי הכל גם מייחסים הרבה כבוד לשר האוצר. חוץ מזה, ראש הממשלה יש לו ראש לשכה. אחד שלא שומעים עליו. לא יודעים ממנו. בקושי יודעים את הדברים שלו. הוא אבל המארגן את כל הדברים של ראש הממשלה. את הפגישות. הוא מארגן את כל ההתחכי. את הכל. הוא ראש הזה. הוא כל כולו עבד של המלך. אין שום כישרון אישי עבד הזה, כל כולו, כל מה שהוא עושה זה עבד. הוא כל כולו, כל רגע ורגע אתה מרגיש שהוא מזכיר את המלך. זה בחינה של עבד. בוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה גם שנהיה שרים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחדש חידושי תורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיד הרבה מהלכים כלליים. אבל יש בחינות, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה גם מהבחינה הפשוטה הזאת. של להיות עבד, לא להיות מתוחכמים, להיות כל הזמן מכווננים ומתפללים ובוטחים בקדוש ברוך הוא. זו בחינה אחת, ולעוד שתי דקות, עוד בחינה. שמחר, בעזרת השם, הרב עידו ירחיב עליה. הנה, אני כבר אומר לך, הרב עידו, על מה לדבר. הגמרא במסכת ברכות, שאומרת הגמרא, יש ניסים שנפחים להיות טבע. כמה ידם נפשיו על קידוש השם, היו נעשים להם הניסים כדבר שבטבע. מסירות נפש, נאמנות, מוחלטות, עשייה לא בחשבונות של הרגילים האנושיים, אלא מעל ומעבר. זה דבר שיכול לעורר ניסים ונפלאות. את הרעיון הזה, בעזרת השם, במשך השבוע, רמים אחרים יסבירו וירחיבו. אנחנו מחכים לניסים שבאים מתוך הטבע, מתוך ביטחון מהשם. וזה בסופו של דבר גם קשור למה שהתחלנו, מלחמת כיבוש הארץ ומלחמת מדיין. מלחמת מדיין היא לא הייתה מלחמה של מהלך גדול. היא הייתה מלחמה של איזושהי משהו תמציתי שהיה צריך עוצמות של אנשים שהם בעלי כישרון רוחני נקי וטהור, שרק הם אלה שיכלו. ולוואי ונזכה ונהיה ראויים להיות אלה שמעוררים את עניין הביטחון בהשם, ונזכה לראות בישועות ונחמות.